רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
השקת עושים רפואה בחסות מדולה, חברת בוטיק להשמה בהייטק. 3,000 משרות, חלקן בבלעדיות, מחכות לכם בחברות ההייטק המובילות בעולם. פרטים נוספים בהמשך. medula.co.il.
שלום. לרגל החג, עושים רפואה מגישים את הרעיון המלא עם עורכת הדין גלי בן אור, רעיון שחלקים ממנו הופיעו בפרק השני על ההפריה החוץ-גופית. הפרק השני על ילד הבועה ועל התופעה הגנטית סקיד יעלה בעוד כשבועיים. האזנה הרבה, חג שמח.
פודקאסט ישראל מדיה מציגה עושים רפואה, דוקטור יובל בלוך ועידן כהן.
שלום לעורכת הדין גלי בן אור, מנהלת מאגר החקיקה הלאומית בכנסת ישראל, לשעבר ממחלקת ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים, ומי שליוותה חקיקה בנושאים של גנטיקה וביו-אתיקה. שלום.
שלום רב.
הייתי שמח להתחיל איתך באמת מהנקודה של האינסרט ששמענו עכשיו על תרומת עוברים. זה משהו שהמחוקק הישראלי בכלל חשב עליו?
הנושא של תרומת עוברים, כמו גם נושאים אחרים שטכנולוגיית ההפריה המלאכותיות מעוררים, מוסדר במידה כזאת או אחרת בחקיקה הישראלית, אבל באמת לא בצורה מאוד מלאה ולא בצורה שעונה על כל השאלות שמתעוררות בתחום. יש תקנות שהותקנו על ידי מנכ״ל משרד הבריאות ב-1987. שעוסקות בנושא של הפריה חוץ גופית, והם תוקנו מעט במשך השנים, אבל הם לא עונות על הכל.
אז בואי רגע, לפני שאנחנו צוללים לתוך משהו הותקן ותוקן, קודם כל מה הפריימוורק המחשבתי כשבאים לדבר על איפה המדע פוגש את החברה? איך ניגשים לזה?
יש המון שאלות שצריך לענות עליהן. דבר ראשון, החוק מנסה להגדיר איזושהי מסגרת ברורה ומסודרת למותר ולאסור. המדע מתקדם בקצב משלו, ומעורר לפעמים נושאים שאו שעוד לא הוסדרו בחוק, או שהוסדרו בחוק בצורה שונה. ואחת הביקורות שנשמעתי שהחוק לא מתקדם בצורה מספיק מהירה, אבל זה איזשהו תהליך שמתחייב בגלל ש חוקים נכתבים מכאן ולהבא, המטרה כשכותבים חוק הוא שהוא יישאר ויסדיר התנהגות מעתה ועד עולם. היכולת של חוק להיות גמיש ולענות על סיטואציות משתנות היא באמת לא פשוטה.
אתם עושים לפעמים גם פעולות אקטיביות כדי לנסות לחזות את העתיד, אתם, לא יודע, משתתפים בכנסים של עתידנות, של טכנולוגיה, כדי לראות מה צופן העתיד ומנסים להקדים אותו, או ש כשמחוקקים חוק זה בדרך כלל תגובה למשהו שכבר קיים?
חוק מנסה לעשות גם כך וגם כך. זאת אומרת, מצד אחד חוק מגיב לאיזושהי סיטואציה ומנסה להגדיר, כמו שאמרתי, את גבולות המותר והאסור, אבל הוא גם נעשה בראייה שצופה פני עתיד, כי הוא מתיימר להסדיר את ההתנהגות גם קדימה. ולכן בנושאים כמו אלה שאנחנו עוסקים בהם, יש איזשהו ניסיון לצפות את העתיד, אבל זה מצחיק אולי להגיד, אבל העתיד נשמע מאוד עתידני לעתים. לפעמים צריך לחזור ולתקן, ולהתאים את הדברים כדי שמה שנראה היה שצריך לאסור, אפשר יהיה להתיר, ואולי דברים שלא נאסרו, כן צריך להסדיר אותם או להגביל אותם בצורה מסוימת, כי מגיעים למסקנה שעלול להיות בהם סכנות או קשיים שצריך להתמודד איתם.
אז בוא נדבר רגע באמת על נקודה כזאת שלדעתי היא גם איסור וגם התרה. הזכות להורות. הרי אם זוג נכנס להיריון באופן טבעי, אף אחד לא יבדוק שום דבר החל מבעיות רקע כלכליות, בעיות רקע נפשיות. יש מספיק סיבות לחשוב עליהם שיש זוגות נניח שרצוי למנוע מהם את ההתרבות. אני מדבר עכשיו כמעט באוגניקה, אבל יש דברים כאלה שאתה אומר, הילד ייוולד ישר למצב של סבל. ופה, כשיש ההתערבות החיצונית, מאוד ברור, אתה יכול לאסור את זה פשוט מאוד בהינף קולמוס.
יש באמת את הגישה שאומרת, מהרגע שזה נעשה בדרך מלאכותית, לכאורה החברה יכולה להתערב ולהגיד למה אנחנו מוכנים להקצות משאבים, או האם אנחנו מוכנים באמת בסיטואציות מסוימות שיביאו ילד לעולם או לא. זה לא שאלה כל כך פשוטה. ובדיונים שדנים בהם, למשל במסגרת הליך החקיקה, משתתפים בדיונים הרבה מאוד אנשים, אנשי דת, אנשי פילוסופיה, אתיקה ומוסר, רופאים שעוסקים בתחומים האלה, משפטנים שעוסקים, עובדות סוציאליות שיש להם עמדה, ויושבים כולם ביחד ומנסים לחשוב מהו באמת הפתרון המתאים והנכון. במדינות שונות גם יכול להיות שיתנו פתרונות אחרים, ומאוד יכול להיות שבמדינת ישראל, בגלל שהיא מדינה יהודית ודמוקרטית, ינתן איזשהו פתרון אחר לשאלה שכזאת. העובדה שיש מעורבות טכנולוגית בתהליך ההבאה של ילד לעולם, לא בהכרח גוזרת את המסקנה שזה אומר שהחברה יכולה להגיד אם זה מותר או אסור.
גלי, אני רוצה לאתגר את הקביעה הזאת. את בוודאי תסכימי איתי שאם הטכנולוגיה צריכה גם להגיע איזושהי אחריות שמצטרפת אליה. ואם בסופו של דבר ייוולד ילד להורים שלא מסוגלים לטפל בו, אנחנו בעצם יצרנו יתום. אנחנו יצרנו ילד שההתחלה שלו בחיים היא מאוד קשה, בגלל שאנחנו לא גילינו אחריות ביחד עם הטכנולוגיה שיש לנו בידיים.
אני מסכימה איתך שזו שאלה מאוד קשה. זה לא בהכרח שיצרנו ילד יתום, זה יצרנו ילד שהוריו לא יכולים לטפל בו באופן עצמאי, ושרשויות הרווחה יצטרכו אולי לקחת אחריות עליו ולגדל אותו. וזו שאלה האם נכון היה באמת לסייע בהולדה של ילד כזה או לא. חוק חדש יחסית שנחקק זה חוק תרומת ביציות מ-2010, שניסה להסדיר את הנושא של תרומת ביציות וקבע כללים. אבל באמת יש כל מיני שאלות. זאת אומרת, בישראל לא קיים חוק הפריה חוץ גופית שמסדיר את כל המותר והאסור בתחום הזה וקובע את הכללים, או חוק הורות שמסדיר באמת מי מותר ואיך הדברים האלה מוגדרים, וזה בדיוק שאלות שצריך היה להסדיר שם.
אולי זה דווקא דבר טוב, העובדה שזה לא מוגן.
אולי זה דבר טוב שזה לא מוסדר.
כן, אולי היכולת של זה יותר פלואידי.
האמת שבנושאים האלה של פוריות והולדה, אני חושבת שדווקא כן היה נכון ליצור איזושהי עקביות ואחידות, בגלל שהמצב שבו הנושאים האלה לא מוסדרים, גורם לכך שכל מקרה באמת נחתך לגופו, אבל זה מאוד תלוי באנשים הרלוונטיים. זאת אומרת, במי שרוצה את ההליך הזה, במי הוא מבקש את זה ממנו, ואם נניח זה מגיע לבית משפט, זה תלוי בשופט. בזמנו למשל, התקנות האלה שהזכרתי ב-1987 אסרו על הליך פונדקאות למעשה בישראל. ובית משפט קבע שהתקנות האלה הותקנו בחוסר סמכות, זאת אומרת שמנכ״ל משרד הבריאות שהתקין אותן עשה את זה בלי סמכות בחוק שאומר לו שמותר לו לעשות את זה. ובית המשפט העליון, לצד זה שהוא קבע את זה, הוא אמר, אבל אנחנו ניתן שהות למדינה לשקול מה היא רוצה לעשות. האם היא רוצה להשאיר את הנושא הזה פתוח לחלוטין, ושההליך פונדקאות לא יהיה אסור לפי התקנות, אבל כל אחד יוכל לעשות מה שהוא רוצה, או שהמדינה תבחר להסדיר את זה בחקיקה. ובאמת בדיונים שהיו בזמנו במשרד המשפטים, בין השר דוד ליבאי ואפרים סנר, שהיה שר הבריאות, הטיעונים שעלו מאנשי המקצוע, זה שזה נושא מורכב מדי ורגיש מדי, מכדי להשאיר אותו לדיון בפני בתי משפט, רק בחפוף לחופש החוזים ולכלים המשפטיים שעוסקים בזה, בגלל שנושאים של הולדה, של הפריה, שכרוכים בהבאה של ילדים לעולם, הם צריכים להיות מוסדרים בכלים רגישים יותר, ואכן, באותו זמן, המדינה עשתה עבודה מאוד מאומצת, ונחקק לראשונה חוק הפונדקאות בישראל, שהסדיר את הנושא, חוק הסכמים לנשיאת עוברים. אז לפחות הראייה עד של המדינה הייתה שלא כדאי שהדברים האלה יישארו פתוחים ופלואידים, וכל אחד יוכל לעשות בתוך הריק הזה מה שהוא רוצה.
אוקיי, אז המחוקק אמר, פונדקאות מאוד ברור, יש איזשהו קליר קאט, מה מותר, מה אסור, הטכנולוגיה רצה והולכת קדימה הרבה יותר מהר מהמחוקק, ובשנים האחרונות התחלנו לדבר על דיזיינר בייבי, היכולת שלך לבחור גנים חיוביים יותר שיהיו בעובר שלך, גובה, מין, צבע עיניים, איך ניגשים לזה בכלל? פה אנחנו כבר באמת מגיעים לאוגניקה.
טוב, זה מתחיל קצת קודם, בגלל שהטכניקות הרפואיות שפותחו, המטרה המקורית שלהן הייתה למנוע מחלות בילודים. במסגרת המרוץ אחרי התינוק המושלם, אז לכאורה המעבר מלמנוע הולדה של ילד חולה או שסובל מפגם כלשהו, אז לכאורה אפשרית קפיצה מאוד מהירה ל... אז אם ככה, אז אני גם רוצה שהוא באמת יהיה גבוה וחכם ועם תכונות ואטלטי ודברים כאלה. וזה באמת מעורר שאלה. הטיעונים שלפחות נשמעו בדיונים בכנסת בנושאים כאלה היו שהעוצמה של המין האנושי היא דווקא בזכות המגוון והשונות והאקראיות שבה אנשים נוצרים. וככל שאנשים ייווצרו בתהליך מאוד מושכל ומדוקדק, אז דווקא מאוד יכול להיות שהחדשנות והיצירתיות ודברים אחרים שיש במין האנושי אולי דווקא ייעלמו. אחת הדוגמאות שתמיד נותנים זה למשל בטהובן, היו לו גם חיים נורא קשים וגם סבל ממחלות איומות, אבל עדיין הוא הלחין מנגינות שמרביתנו נהנים לשמוע אותם מאות שנים אחריו. יכול להיות שאם הוא היה נולד באיזושהי סיטואציה אחרת והוא לא היה סובל מהדברים האלה, אז אולי גם היצירתיות שלו הייתה שונה.
אני לא יודע מה הייתי עושה בלי השמינית שלו, באופן אישי. זאת אומרת, היכולת של המדע מצד אחד להתקין ילדים לתפארת, אבל מצד שני לחנוק את המגוון, זה משהו שהאתיקה מסתכלת עליו בתור משחק מחשבתי, והמחוקק בעצם חותך. זה הטנגו.
זה למשל נושא שמוסדר בחקיקה, זאת אומרת, בחוק שאסר על שיבוט בני אדם, ושנחקק בעקבות יוזמה של חבר הכנסת חגי מירום, הנושא הזה של תיקון התאים נאסר בצורה ממש מפורשת. הסייג היחיד שהותר זה שאם תמצא דרך לרפא מחלות באמצעותו, אבל נקבע איסור מפורש על תיקון גנטי. משחק כזה שמטרתו לשנות את הילד שנוצר לפי בקשה או הזמנה.
אני רוצה לשאול אותך רגע, יובל, שאלה. עד כמה הפיתוי גדול במקום הזה, בייחוד בנקודה הזאת של דיזיינר בייבי?
שאלה את מי אתה שואל, את ההורים, את הרופאים או את המדענים?
או את המחוקקים לצורך העניין.
או את המחוקקים. תראה, אמרנו כבר, הטכנולוגיה קיימת. אני לא שמעתי עוד אנשים שבאים ומבקשים ילד בלונדיני ושחקן כדורסל. כן, נגיד אחת השאלות שכן, או הבקשות, שכן קיימת לפעמים, זה לקבוע את מין הילוד. אני חושב, תתקני אותי אם אני טועה, גלי, שיש אפילו מצבים מסוימים שבהם ניתן לקבוע את מין הילוד בסייגים מסוימים.
נכון.
אז זה לא בדיוק דיזיינר בייבי, אבל זה גם איזשהו סוג של סלקציה לא טבעית שאפשר לעשות. וכמובן שאנחנו כן משתמשים היום ב-PGD למניעה של התפתחות עוברים ממחלה גנטית, שאנחנו יודעים שיסבלו וימותו בגיל צעיר. אני חושב שדווקא אותי בתור רופא, העניין הזה של דיזיינר בייבי לא כל כך מעניין. יכול להיות שמדענים מתעניינים בזה בתור איזשהו משהו יצירתי, אבל אני כרופא אני חייב להגיד שזה לא... אותי באופן אישי לא ממש מושך.
עדיין לא הגיע לך למרפאה ילד עם סימן של גוצ'י על הגב.
לא, עם כזה, כן, טריידמרק כזה של רופא פריון, כן, עוד לא קרה. אבל אני רציתי לשאול...
אבל זו דוגמה מצוינת באמת. PGD, הטכניקה שמאפשרת לזהות עוברים ולזהות או פגמים שנוצרו בעובר, או באמת את המין של העובר, כי יש מחלות שהן, יש להן את האחיזה למין. ואז... אם אתה יודע שבמשפחה הזאת יש מחלה גנטית שהבנים נוטים לחלות בה, אז אם תחזיר לגופה של האם רק עוברים שהם ממין נקבה, אז אין סכנה שיוולד ילד פגום. אז זה נעשה לסיבה כזו של מניעת מחלה. מאז ומתמיד היה רצון של משפחות להוליד גם בנים וגם בנות. באמת בישראל, הנושא הזה הוסדר בחוזר מנכ״ל, ויש בו אפשרות לבקש להוליד ילד ממין כזה או אחר, לפי מה שכתוב בחוזר, ואנשים משתמשים בזה. לאו דווקא בגלל שהם רוצים למנוע מחלה, אלא דווקא בגלל שהם רוצים ילד מהמין השני. עכשיו, בישראל יש ניצול מסוים של הדבר הזה, אבל אנחנו יודעים שנגיד במדינות במזרח הרחוק, בהודו למשל, או בסין, כשהייתה את המדיניות שהגבילה רק לילד אחד, אז הטילו את הבנות ורצו להוליד רק בנים, כי מותר היה להם להוליד רק ילד אחד. והמעשים האלה משבשים את האיזון שיש באוכלוסייה. הבן אדם מתערב בצורה כזאת שפוגעת באיזון הטבעי, וכשזה באוכלוסיות גדולות ובהיקפים כאלה, יש לזה משמעויות חברתיות שיכולות להיות ממש מחרידות.
בסופו של דבר המציאות מראה גם לרפואה, גם למדע וגם לאתיקה מה זה.
כן, אבל התוצאות יכולות להיות הרות אסון. זאת אומרת, עצם מדיניות הילד האחד בסין הייתה את הבעייתיות משלה. כי ילד אחד שגדל ומשפחה שלמה קרקרה סביבו, גם היה לו מבנה אישיותי מאוד מסוים. אבל אם המשפחות האלה בחרו להוליד רק בנים ולא בנות, כי בן זה יותר כדאי והוא ירוויח יותר וישווה יותר להשקיע בו, אבל לא היו מספיק בנות בשביל להמשיך את ההולדה ולהמשיך הלאה. וזה כבר השפעה חברתית מרחיקת לכת.
עושים רפואה, הפסקה קצרה ומיד שווים.
הפרק בחסות מדולה, חברת בוטיק להשמה בהייטק בכתובת medula.co.il. לפני מספר חודשים, לינקדאין שחררה דוח בו דירגה את 40 החברות המבוקשות ביותר בעולם ההייטק, על פי המידע שאספה ממשתמשיה. את רבות מהחברות הללו הייתם כנראה מנחשים בעצמכם. אגב, גוגל נמצאת במקום הראשון. אבל מה שמעניין בדוח הוא שכמעט כל החברות הנחשקות שמובילות את הדירוג הן חברות הייטק גדולות ומובילות, בעלות אלפי עובדים. העובדה שחברות גדולות שכאלה כה נחשקות מביאה לכך שעל כל משרה פתוחה מתמודדים עשרות אם לא מאות מועמדים פוטנציאליים, והתחרות הזו עשויה להיות מרתיעה לעתים. כאן נכנסת מדולה לתמונה. למדולה, שהיא אחת מחברות ההשמה היוקרתיות בישראל, יש הסכמי בלעדיות עם עשרות חברות הייטק בישראל. אלפי משרות פתוחות שמדולה היא חברת ההשמה היחידה שיכולה לגייס עבורן. לפחות ארבע מהן נמצאות ברשימת החברות הנחשקות שתיארתי קודם, ושתיים מתוכן בעשירייה הראשונה. אסור לי לחשוף בפניכם את שמותיהן של החברות האלה, אבל אתם מכירים אותן. אחת היא חברת תוכנה גדולה שהמוצרים שלה נמצאים בכל מחשב, אחרת היא חברה חדשנית שמחוללת מהפכה בעולם הקמעונאות. נו, חייכם, עוד כמה רמזים והשוטרים פה מדבקים לי על הדלת. הפרט החשוב עבורכם הוא שהמגייסות של מדולה, כחלק מההכשרה שלהן, לומדות לעומק את הארגונים מולן הן עובדות ואת הטכנולוגיות הרלוונטיות, והקשרים העמוקים שהן יוצרות עם מחלקת הגיוס של החברות הגדולות, בלעדיות, כמו שאמרנו, עוזרות להן להתאים את המועמד למשרה פתוחה, גם אם ממבט שטחי קורות החיים שלו או שלה לא זוהרים ביחס לכל השאר. מדולה יכולה לפתוח עבורכם דלתות, להביא אתכם לרעיונות עבודה ולקדם אתכם בתהליכי הקבלה, כמו שאף חברת השמה אחרת לא יכולה, תרתי משמע. אם אתם מחפשים מקום עבודה חדש בכל תחום בהייטק, ממשין לרנינג ועד QA והבטחת מידע, צרו קשר עם המגייסות של מדולה. medula.co.il.
אנחנו מדברים ב-IVF על היכולת להביא חיים, לתת חיים, אבל יש עוד נקודה אחת שעיקרה במוות, וזו היכולת להעמיד צאצאים לאחר שאתה כבר אינך מזמן. יש זכות להורות אחרי המוות? זאת אומרת להשתמש בזרע של מישהו שכבר לא איתנו?
או בעובר קפוא?
זו גם שאלה מורכבת שבאמת במשרד המשפטים נתקלנו בה. המקרה הראשון, אני חושבת, היה ב-1997 אפילו, ומאז היו כבר כמה עשרות של מקרים. ודרך אגב, יש מדינות בעולם שאוסרות את זה לחלוטין בחקיקה. בישראל, כמו יתר הדברים, זה לא מוסדר בחקיקה. המקרה הראשון היה מקרה של בחורה צעירה שבן זוגה נהרג בתאונת אופנוע, וכשביקשו את אישורם לקחת איברים כדי לתרום אותם לאנשים אחרים, המשפחה אמרה, אם אתם רוצים לקחת איברים, אז אנחנו עומדים על כך שתיקחו גם את הזרע מהגוף שלו, כדי שאלמנתו תוכל להירות. ומני מזוז, שהיה אז המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, אמר בצורה מאוד בהירה, הדברים האלה לא כרוכים אחד בשני, אם אתם רוצים לתרום איברים כדי שאנשים אחרים יוכלו להינצל מהם, מצוין. שאלת ההפריה והשימוש בזרע היא שאלה אחרת לגמרי, והיא תוכרע בבית משפט. וזה באמת מה שהיה, וזה הגיע לבית משפט.
כשפה אתה צריך לעבוד נגד השעון בעצם.
נכון, ולכן כדי לא לסגור את השאלה, ההוראה שניתנה למשרד הבריאות זה שהם יכולים לקחת את האיברים שצריך, מה שניתן היה להציל ושיכול היה להציל חיים של אנשים אחרים, ושיכולים לשאוב את הזרע מגופו ולהקפיא אותו, וששאלת השימוש ובעצם האם היה מותר לקחת מלכתחילה תידון בבית משפט. ואז זו הייתה הפעם הראשונה שאנחנו ניסחנו עמדת יועץ בעניין הזה. העמדה שאנחנו אז הצענו לבית המשפט היא שבמקרה כזה שבו אלמנה מבקשת את השימוש בזרע בן זוגה, אפשר יהיה להתיר את זה אם יהיה ברור לבית המשפט שזה הרצון שלה ושאף אחד לא כופה עליה לבקש את זה, כי אחת הסכנות שחששנו שמשפחות תשפנה ותפעלנה לחץ על האלמנות. והדבר השני, שבית משפט צריך להיות משוכנע שזה הרצון של בן הזוג שנהרג או נפטר בנסיבות שהוא לא יכול היה לצפות, ושהוא רצה להביא ילדים לעולם עם אלמנתו, ושהוא אפילו היה מוכן שזה יקרה לאחר מותו. אנחנו בשלבים מאוחרים יותר, אנחנו עשינו על זה דיונים במשרד המשפטים, וזימנו גם אנשי אתיקה ומוסר, אסא כשר ודוד הד, רופאים, את הרב שטיינברג בזמנו, למיטב זיכרוני, ורדית רביצקי ונועם זוהר, שעוסקים באתיקה ומוסר, וגיבשנו את הנחיית היועץ שפורסמה ב-2003, והסדירה את כל הנושא, ושם נתנו באמת מעמד מיוחד לאלמנה. אמרנו שבתור מי שחיה איתו ותכננה ביחד איתו את חייה, ושהולדת ילדים היא חלק ודאי בישראל מאוד טבעי מהזוגיות, ולנוכח החשיבות שהחברה הישראלית רואה בהולדה, אנחנו נהיה מוכנים לראות במעין רצון משוער של בן זוג, אם עוד מוכיחים מעבר לזה עוד נתונים שמוכיחים זאת. וכמובן, אם מביאים ראיות הפוכות, אז בית המשפט צריך להתרשם מזה ולהתייחס לזה בהתאם. גם חשבנו שהשיח הציבורי יעודד אנשים לדבר על זה, ואז באמת לא יהיה מצב שבו בן אדם כלל לא העלה בדעתו, אלא בן אדם יוכל להגיד ממש במפורש לתת הוראות, או אפילו לדבר על זה עם חברים ולהגיד מה הוא רוצה או לא היה רוצה. ואז בזמנו עשינו גם הבחנה ואמרנו שהדבר הזה נכון לאלמנה, אבל הוא לא נכון להוריו של הנפטר. והמחשבה הייתה ש כפי שהוריו של הנפטר לא יכולים בחייו להיות מעורבים בנושא ההולדה והבאת ילדים לעולם, אז הם גם לא אמורים לקבל כוח לעשות זאת משהאדם נפטר. הנושא הזה נדון בבתי המשפט פעם אחר פעם, ובבתי המשפט הנמוכים היו עמדות לכאן ולכאן. רק לאחרונה, לפני כמה זמן, ניתן פסק דין של בית המשפט העליון שמאמץ את העמדה הזאת ונותן לה שוב חיזוק, וקובע באמת את ההבחנה בין אלמנה שחיה עם אדם לבין הוריו שלא אמור להיות להם מעמד בשאלת הבאת ילדים לאחר מותו. אבל זו שאלה באמת רגישה וכואבת, וזה ברור הצער בדבר הזה. אם אני יכולה להוסיף, אז אחד הדברים שמאוד הטריד אותנו, ראינו מקרים שקרו במשך השנים, כי ליווינו את התיקים וראינו מה קורה בהם. היו מקרים שבהם הורים של נפטרים ניסו להביא ילד לעולם מזרע הילד באישור בית משפט, ביחד עם אישה שלא הכירה את הבן. ושרצונה היה להביא ילד לעולם, והיא דווקא שמחה על האפשרות שבמקום לקחת תרומה מבנק זרע, היא תקבל תרומה, יהיה גם זרע ובעצם גם יהיה משפחה. סבא, סבתא ואולי דודים, והילד לא יהיה ערירי, אלא תהיה לו משפחה פרט לה. וראינו אבל שכיוון שאותן נשים לא הכירו את המנוח, ולא היה להם באמת סנטימנטים למשפחה, אז היה מקרה אחד שממש היה עצוב, שבעוד שההליך התנהל וחיכו לאישור של בית המשפט של ההסכם שההורים עשו עם אותה בחורה, כיוון שעצה לדרכה והיא חששה שתקופת הפוריות שלה הולכת ומסתיימת, אז בעודה מחכה להחלטת בית המשפט לאישור להשתמש בזרע של הנפטר, היא נכנסה להיריון מזרע של תרומה שהיא קיבלה. ועד שהם קיבלו את האישור, התברר שהיא כבר יצאה מהסיפור. אז זה למשל מקרה אחד, זה קרה עוד פעם גם בתיק אחר, זה נורא ברור הרצון, זאת אומרת, אף אחד לא יכול לשים את עצמו במקום הזה, וזה באמת מקום הזה הזה לאבד ילד, ולהורים יש את הרצון ליצור את ההמשכיות, ולקבל את הנכדים לפחות שהם כל כך פיללו ויחלו להם מהילד שהוא היה מרכז עולמם. אבל אנחנו מאוד חששנו שלצד השאיפות והעוצמה של הרצון, יש אילוזיה מאוד גדולה, שאתה מנסה ליצור מצב, מן אשליה כזו, שאתה מנסה ליצור מצב שבדרך הטבע לא קרה, ושזה יכול לגרום לשבר וחורבן עוד יותר גדול ממה שהיה. יש מי שיכול לקרוא לזה פטרנליזם אולי, שאנחנו חושבים שאנחנו רואים יותר טוב, פשוט כיוון שגם ראינו בזמנו מקרים כאלה, וגם ראינו מה קורה בעולם, ושבעולם במקומות שמותר והיה מותר אך ורק לבת הזוג, אז זאת העמדה שמצא ביטוי בהנחיות היועץ, וכאמור גם בית המשפט העליון נתן לזה חיזוק.
זה מזכיר לי נושא קצת אחר, אפרופו פטרנליזם, אנחנו מכירים נשים שנמצאות בטיפולי פוריות המון זמן, ומנסות שוב ושוב ושוב להיכנס להיריון ולא מצליחות. והן ממוקדות מטרה כמו מישהו שמנסה לטפס על האברסט, לא מעניין אותם שום דבר אחר, לא מעניין אותם כמה זה עולה, והרבה פעמים הן באמת נפגעות מאוד כלכלית מהעניין הזה, ולא מעניין אותם כמה טיפולים הן עוברות וכמה הן פוגעות בגוף שלהם עצמם. הם יצאו הביתה רק עם ילד ביד, ואנחנו בתור מטפלים לפעמים נתקלים ממש בשאלה עד כמה אנחנו מוכנים לשתף פעולה איתם. זאת אומרת, ופה נכנס העניין של הפטרנליזם, האם באמת לנו כרופאים יש זכות להגיד לאישה, אנחנו לא רוצים לעזור לך?
הנושא הזה מתעורר מדי פעם ומכל מיני שיקולים. זאת אומרת, יש גם באמת את השיקול הכלכלי, בגלל שטיפולי פוריות היום הם בסל הבריאות, ולכאורה אין הגבלה, ואפשר לעשות כמה טיפולים.
יש מידה מסוימת של הגבלה, כי אחרי 8 טיפולים צריך לעבור ועדה ולהוכיח שבאמת יש סיכוי להיכנס להיריון, והקופה אחרי 8 טיפולים כבר לא חייבת לממן את
אוקיי, אבל זה גם תיקון שנעשה, זאת אומרת, זה לא היה מלכתחילה.
אבל עדיין האישה יכולה לשלם באופן פרטי ולעשות את זה, ואז הנטל הכלכלי הוא עוד יותר גדול, כי זה לא קופה של קופת חולים, אלא זה קופה של משק בית שצריכה לממן את זה.
אני שמעתי פעם באיזשהו דיון שהשתתפתי בו, שאחד הרופאים אמר, אוקיי, אז אם אני אגיד לה שזה לא טוב לה, ואני אגיד לה שאני חושב שלא כדאי לטפל, אז היא תלך ממני והיא תמצא רופא אחר שיהיה מוכן לטפל בה. אני עדיין חושבת שרופא צריך להגיד את זה. למרות שהנתונים הם מאוד מטעתיים, זאת אומרת, רואים מדי פעם את הכותרות בעיתון, אחרי 21 סבבים של טיפולי הפריה, הגיע הילד המיוחל.
כן, אבל יש סיבה לזה שזה כתוב בעיתון. זה כמו שכותבים בעיתון מי זכה בלוטו.
נכון, אין ספק. זה שוב השאלות האלה, שכשאתה מנסה להתמודד איתם, אתה במצב מאוד קשה. בגלל שאתה צריך להציב את עצמך גם במקום של האישה הזאת וגם במקום של מה ראוי, כי זאת שאלה מאוד משמעותית, איך בן אדם חי את החיים שלו תוך כדי שהוא רק מייחל לנושא מסוים ועושה את הטיפולים האלה שכרוכים בהזרקה של הורמונים וכאבים ואיסורים. אנחנו גם רואים את הכותרות שהם גם כן מהשנים האחרונות על הסכנות הבריאותיות הקשות שיש גם לנשים שעוברות את התהליך, ואפילו למיטב זכרוני ראיתי גם לגבי הילדים שיש אמירות שהם בסיכון מוגבר לבעיות רפואיות כאלה ואחרות.
ללידה מוקדמת, ללידה במשקל נמוך וכו' וכו'.
כן.
למרות שאנחנו היום הרבה יותר טובים ממה שהיינו פעם.
זו באמת שאלה מאוד קשה. אני חושבת שתפקיד של רופא הוא לפרוס באמת את כל הסיכויים וכל הסיכונים, וזה איזשהו תהליך שאנשים צריכים לבחון ולחשוב ולראות מה נכון להם. אני מאוד מבינה את הרצון להביא ילד לעולם, אני חושבת שזה אחד הדברים באמת שנותנים משמעות לחיים, אבל באמת השאלה היא באיזה מחיר ומה המשמעות. יש זוגות שנפרדים תוך כדי התהליך, כי זה מציב כאלה קשיים וכאלה עוצמות של תסכול שהם מתקשים להתמודד עם זה. מאוד קשה לדעת מה נכון באמת בסיטואציות האלה.
אם יורשה לי להגיד את דעתי האישית כרופא, זה קצת הקיצוניות השנייה של המעבר מפטרנליזם לרפואה המודרנית. אנחנו פעם, לפני 100-200 שנה, הרופאים קבעו הכל. הם קבעו לבן אדם מה הוא יאכל, מתי הוא ישן, לא הייתה לו שום החלטה ושום חלק בקבלת ההחלטות על עצמו. היום אנחנו לא עושים שום דבר בלי לשתף את המטופל ובלי להסביר לו ולתת לו לבחור. אבל לפעמים אני חושב, וזאת הדעה שלי בהקשר הזה, דעתי האישית לחלוטין, זה שלפעמים אנחנו קצת עושים לעצמנו הרופאים את החיים קלים, בזה שאנחנו מטילים את האחריות על המטופל, ולא מביעים דעה, במקום שבו הדעה שלנו היא מאוד חשובה. אני תמיד נותן את הדוגמה הזאת בוויכוחים אצלנו בפנים, כמו שאם יבוא אליי מישהו עכשיו ויגיד לי, תקרות לי את הרגל כי אני לא אוהב את איך שהיא נראית, ואני לא אשתף איתו פעולה, אני חושב שגם במקרה הזה יש מצבים שבהם הרופא צריך להגיד, אני עם זה לא משתף פעולה, כי אני חושב שרב הסיכון על הסיכוי, וצריך איפשהו לקבוע את הגבולות, למרות שאי אפשר שלא להשתתף בתחושה, בכמיהה ובציפייה לילד, מתישהו צריך להגיד, אפסו הסיכויים, או כמעט אפסו הסיכויים, וצריך לחפש אלטרנטיבות אחרות, כמו תרומת ביצית או אימוץ.
אני שמחה לשמוע, אני מסכימה עם זה, אני חושבת שגם אחד הדברים, וזה בכלל ברפואה, דווקא מהתקופה שבה התחילו מאוד לשתף את המטופלים, אז לכאורה מציגים את המידע ולכאורה נותנים למטופל את האופציה להחליט. אבל הרבה פעמים המידע הרפואי או שהוא לא מספיק ברור, או כשמדברים על אחוזים וסטטיסטיקות, אז אנשים לא לגמרי מבינים מה המשמעות עבורם. מה המשמעות שיש לי 10% סיכון, או שיש לי 20% סיכוי, וצריך למצוא את הדרך שבה מציגים את המידע בצורה שבאמת הבן אדם יוכל להבין אותו, והוא יוכל לקבל החלטה מושכלת. ואני חושבת שהתפקיד של רופא, בטח בסוג הזה של הטיפול, שהרופא הוא נהיה חלק כל כך משמעותי וחשוב, ושהמטופלים נושאים עליו את עיניהם, אז יש מקום בהחלט לעמדה שלו. ואם יהיו מספיק רופאים שיגידו שהעמדה שלהם, שהסיכון הוא כל כך גדול, שלא כדאי, אז אולי באמת יהיה גם מי שבסופו של דבר לא יטפל במקרים שבהם לא צריך באמת לטפל.
ורק לשם ההגינות אני אגיד שאני מכיר לא מעט רופאים שככה בדיוק הם נוהגים. וכן נותנים לאישה, לזוג אפשר לומר, את הנתונים האמיתיים, וגם האמיתיים אותם בפני עובדות לא נעימות, לגבי הסיכוי שלהם להירות.
אני חושבת שאחד הדברים זה שהמין האנושי מאוד לא מוכן לקבל את זה, ששמים לו גבולות ואומרים שאי אפשר. אז כל גבול הוא נתפס כהכרזה על זה שאפשר וצריך לחצות אותו, אם רק מתאמצים מספיק. ולא תמיד ברורות הסכנות והקשיים שהדבר הזה יכול לגרום.
את חיברת אותנו בצורה מושלמת לתחילת הפרק, שבו דיברנו על איך מטרתה העיקרית של הרפואה הוא לחסל את האבולוציה.
כן, שם הפרק אגב זה האם האבולוציה מתה.
אוי ביי, זה נשמע מבהיל.
אבל זו כנראה האמת. אני רוצה שאלה אחרונה ברשותך. אחרי שנים כל כך ארוכות בליווי של תהליכי חקיקה, והיום את יושבת על השיבר החקיקתי, אני מניח אפשר לקרוא לזה, יש איזשהו רצון להיכנס למשחק? להפסיק להגיד המחוקק ולומר אני המחוקק?
במדינת ישראל המחוקק היא כנסת ישראל. ואני שמחה שבמסגרת העבודה שלי במשרד המשפטים יצא לי להשתתף בתהליכים האלה, לסייע בניסוח ובגיבוש של חוקים, ועכשיו בתפקיד הנוכחי להביא אותם לידיעת הציבור בישראל בצורה מלאה, ושמציגה גם את כל התהליך, את כל הדיונים במליאה, בוועדות, את כל הנוסחים. אני רואה בזה חשיבות מאוד גדולה ומימוש מאוד יפה של כל מה שלמדתי ממוריי במשך כל תהליך העבודה. אני בהחלט מוצאת בזה אושר רב עכשיו. אין לי שום שאיפות בינתיים מעבר לזה.
עורכת הדין גלי בן אור, מנהלת מאגר החקיקה הלאומי בכנסת ישראל, ומי שבמשך שנים הייתה במשרד המשפטים במחלקת ייעוץ וחקיקה וליוותה החקיקה בנושאים של גנטיקה וביו-אתיקה, אני מאוד מודה לך על על השיחה מהירת העיניים הזאת. תודה רבה.
תודה לכם.
עושים רפואה, סיימנו. תודה לרן לוי, העורך הראשי, לדני תימור, המנהל העסקי שלנו, תודה לך, דוקטור יובל בלוך.
תודה, עידן.
עושים רפואה, נתראה בפרק הבא. התכנים המופיעים בעושים רפואה אינם מהווים עצה רפואית, חוות דעת מקצועית או תחליף להתייעצות עם רופא. עושים רפואה, אתר הבית שלנו, ranlevi.com/med. הצטרפו לרשימת התפוצה, כך תוכלו לקבל עדכון על כל פרק חדש. אהבו אותנו, עשו לייק לדף הפייסבוק של רשת עושים היסטוריה. לאפליקציית האנדרואיד שלנו יש קישור באתר. אנחנו כמובן גם זמינים אם יש לכם אייפון. פשוט חפשו, עושים רפואה. לתגובות, חפשו אותנו בטוויטר, בפייסבוק, ואתם תמיד מוזמנים לכתוב גם ל-info@podil.net. ניתן ליצור קשר גם בתא הקולי, שמספרו 03-374-1907.